שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום שני, ט"ז בתמוז תשע"א, היום האחרון לפני בין המצרים. זאת מעלה עצומה, עדיין יש שמחה. ואנחנו בספר נפש החיים לרבינו חיים וולוז'ין, בשער שני, בפרק. י"ד? בתוך פרק י"ד, נכון? בהגעה. ומעט שבעבוננו נפסקה עבודת בית קודשנו. והמהדורה שפה לפניי זה עמוד קופסה א', אבל יש מהדורות אחרות. ומעט שבעבוננו נפסקה עבודת בית קודשנו. לא נשארה רק עבודת התפילה במקומה, שגם היא סגולתה לקשר ולייחד העולמות עד לעילה לעילה באינסוף ברוך הוא. כלומר, הקורבן מלשון לקרב, הקורבן מקרב את חלקי העולם זה לזה ואת העולם לבורא, וכך גם התפילה, גם היא עוסקת בקירוב החלקים, כלומר גילוי האחדות של העולם, כמבואר במקומות רבות בזוהר. כן, כלומר שזה עניינה של התפילה. ויותר מפורש בפרשת ויקל רשיות ג' ב', כדפלח למראה בצלותה, תרגום, כשאדם יתפלל לאדוניו בתפילה, ידבק ראותה כנורה בכחלתה, נדבק רצונו כאש כשלהבת בגחלת. ליחדה, כדי לייחד, אינון רקיעים אותם רקיעים, תתאין תחתונים דסיטרה דקדושה, של צד הקדושה, לאטרלון, להכתיר אותם, בשמה חדה תתאה, בשם, לאתר אותם, להכתיר אותם, בשם אחד תחתון, ומתאמן וללן, ומשם וללן, ליחדה אינון רקיעין אילן תנימאין, לייחד את אותם רקיעים עליונים פנימיים, למהווה כל הו חד, כדי שהם יהיו כולם אחד. כי אנחנו רואים שהזוהר גם הוא מדבר על התפילה בתור גורם מאחד, הוא מדבק את העולמות. ובעוד דפומה וסביבתה מרחשן, בעוד שפיו ושפתיו מרחשים, ליבה יכוון ראותה, ליבו יכוון רצונו, יסתלק, מה זה יסתלק? יעלה, לעילה לעילה, למעלה למעלה, ליחדה כולה, כדי לייחד את הכל, ברזה דרזין, בסוד הסודות. דתמן תקיעו דכל ראותין, ששם נתקעים, הכוונה מושרשים, כל הרצונות, ומחשבין ומחשבות, ברזה בסוד, דקיימה באינסוף, העומד באינסוף. כן, אנחנו רואים שגם הזוהר, אתם רואים, תרגמתי, אחרי, בסדר? הזוהר גם הוא מדבר, אם כן, על התפילה בתור גורם מקרב. לא רק בזוהר, גם באריזל. איפה באריזל? כמבואר בפרי עץ חיים. שכל עיקר כוונת עניין התפילה מראשיתה עד אחר העמידה הוא תיקון העולמות והתעלותה ממטה למעלה, להתקשר ולהתקלל כל אחד בעולם שעליו לעילה לעילה עד אינסוף ברוך הוא. ואין שם פרק ד', פרק ה', פרק ו', פרק ז'. משאר התפילה העניין בכללות. ועיין ברעיה מהמנה רש פרשת עקב. שזהו החילוק בין ברכות המצוות והנהנין לברכות התפילה. כן, יש לנו שלושה סוגי ברכות. ברכת המצוות, למשל אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. ברכת המצוות. ברכת הנהנים, בורא פרי העץ. ברכות התפילה, מקבץ נדחי עמו ישראל. מה ההבדל? שברכות המצוות והנהנים הם המשכת השפע. לערקה ברכן כדי להוריק ברכות מלמעלה למטה. אבל ברכות התפילה הם תיקון העולמות עצמם והתעלותם והתקשרות כל העולם בעולם שמעליו. כך מובא בראיה מהמנה. גם באריזל, ועיין בפרי עץ חיים, רש שער הברכות, תודה רבה, וברש פרק ג' שם. ומה שכתב עוד שם בראיה מהמנה, הוא מעלה לתתה, היינו המשכת השפע ממעלה למטה אחר העמידה. כלומר, בעמידה אנחנו מעלים את העולמות. אחרי התפילה, העולמות מביאים שפע. וגם זה הוא מצד שחוזרים ומעלים את העולמות, כל אחד בשל מעלה ממנו, כמו שכתב בפרי עץ חיים בסוף פרקי משאר התפילה וברי שער הקדישים, במהדורה בתרה ובסתרי אותיות שם. לזאת. בעת עומדו להתפלל לפני קודם, עכשיו אנחנו גמרנו את האגר, חוזרים לטקסט. לזאת, בעת עומדו להתפלל לפני קודם יתברך שמו, יפשיט גופו מעל נפשו. זה עבודה יפה. מה זה? צריך להפשיט גופו מעל נפשו. יש חוויות כאלה לפעמים בחלום. חוויה שהאדם יוצא מגופו. אין כאן כאילו שהגוף הוא כמין קליפה, איזה מין לבוש. צריך לדעת להוריד אותו. עכשיו הוא מסביר, נותן כאן הסברה רציונלית של המושג הזה. ההסברה הרציונלית זה מה שכתוב, היינו שיסיר כל רעיוני האבלים הבאים מכוחות הגוף, שנחקקו ונדבקו בנפשו, שלא תהיה עבודת תפילתו רק בנפש, ומעוטה עילה דילה, רצון העליון שלה. זאת אומרת שהאדם יש לו כל מיני שטויות בראש, דברים שמעניינים אותו, אתה עומד להתפלל, זה לא שהדברים האלה הם לא לגיטימיים, מותר לאדם להתעניין בשטויות. רק שלא, שבזמן התפילה האדם צריך לחזור אל עצמיותו, ועצמיותו היא למעלה מן השטויות האלה. והוא שקודם עומדו בתפילה, צריך לבטל ולהסיר מעליו במחשבתו כל תענוגי הגוף והנאותיו וכל עניינו, עד שיוגבה במחשבתו למעוס הגוף, כאילו אינו בעל גוף כלל, ורק נפשו לבדה היא המדברת תפילתה. כן. זהו. אז בתפילה הוא מבקש על השטויות. אותם השטויות שהוא צריך להיפרד מהם, הוא צריך לבקש עליהם. הכיצד? דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים. הסברנו שברגע שאדם יפשיט מעל עצמו את ההנאה האגואיסטית שהוא מעוניין בה, אז הוא מתפלל על אותם הדברים כדי שיתקדש שם שמיים. ולכן גם התפילה נענית, כי באמת מתוך מוטיבציה עליונה יותר. כן.
העבודה הזאת היא עבודה לפני התפילה, לא בתפילה.
נכון, זה עבודה לפני התפילה. לכן יש כל מיני הלכות של הכנה לתפילה.
יש קשר למדיטציה?
לא, זה בדיוק העניין. לפי ההסברה שלו אין קשר למדיטציה. אבל אולי אני אסביר בכל זאת. יש למשל יהודי אחד, הרב קפלן, מה השם הפרטי היה? הרב אריה קפלן, זיכרונו לברכה. חי 48 שנה וכתב 48 ספרים. הוא היה כותב 100 ספרים, היה חי 100 שנה כנראה. על כל פנים, הרב אריה קפלן, יהודי יקר בארצות הברית, כתב הרבה ספרים, אחד מהם על המדיטציה ביהדות. וכוונתו רצויה, ללא שום ספק, הוא ראה שאנשים נמשכים אל כל מיני תורות מזרחיות ואחרות, אז הוא אמר, אני אראה לכם שזה נמצא ביהדות. ולכן הוא טען שיש בעבודת התפילה ובכמה הערות מיסטיות של המקובלים, משהו שהוא כמו המדיטציה. אבל האמת היא שלא קרב זה אל זה בכלל. למרות שאתה יכול לראות דמיון חיצוני, זאת אומרת, זה כמו שאדם, נגיד, אוכל מצה, אתה אומר, זה כמו לאכול פלאפל. זה בכלל אותו דבר, זה פלאפל וזה מצה. אז אותו דבר לגבי המדיטציה. במדיטציה מגיעים למצב של ריקון, ריקון האישיות, ריקון הלב. לעומת התפילה שבה אני עומד לפני מישהו, זה הבדל עצום. זאת אומרת, אני מתרוקן כדי להתמלא. זה, ולהיפגש עם אישיות. זה ההבדל, הייתי אומר. מאוד חשוב.
מצד העבודה של מודעות
יכול להיות שמשהו דומה, ודאי שיש צדדים של דמיון, אפילו הרי באופן שבו אנחנו משתחווים בתפילה, יש ענייני נשימה. אז יכול להיות, יש צדדים של דמיון, אבל זה צריך לדעת זה כמו להגיד ששופר זה סוג של חצוצרה. שופר זה לא בדיוק חצוצרה. למרות ששופר וחצוצרה משמיעים צליל, וזה כלי נשיפה והכל.
זה ענייני נשימה.
ענייני נשימה פשוט מאוד, כשאתה קורע, כשאתה עומד, כשאתה מזדקף וכו', יש פעולה גם על הנשימה של האדם. אז אם עושים את זה בכל מילוא הרצינות וכדומה, אז יש צדדים של דמיון בין העבודה הנשימתית שמצויה במזרח לבין העבודה שלנו. היה יהודי אחד, רבי אברהם אבולעפיה. רבי אברהם אבולעפיה בזמן הראשונים, דור אחרי הרמב״ם, הוא כתב הרבה על דברים כיצד לנשום וכיצד לכוון לאותיות תוך כדי הנשימות וחימום פנימי של חלקים שונים של ההכרה הגופנית של האדם. אז באמת המחקרים רואים דמיון בין דברי רבי אברהם בולאפיה למדיטציה. יש צדדים של דמיון. רצית להגיד משהו? לא הבנתי.
מה זה
רותה אילה דיליה? אני לא יכול להגיד כי לא כתוב דבר כזה.
אז מה שכתוב פה בעברית
דילגת? כתוב רותה אילה דילה. דילה. זה צורת הכתיבה בארמית. זה כמו ששמעתי בפעם איזו הלוויה ממלכתית, אז הבן של הנפטר אמר וימליך מלכותיה וכערב משיחיה. כן, למה הוא ראה ה', אז הוא אמר, אם יש ה', צריך להגיד ה', אבל לא כתוב ה', כתוב וכערב משיחי, נכון? אז הוראותה אילה דילה והרצון העליון שלו. בסדר? זה הצורה שבה כותבים בארמית, אני אעשה. טוב, אז בואו נחזור, אם כן, מה זה הפשטת הגוף? הכוונה, הפשטת ההתעניינות במה שיש בזה מן האגואיזם, ההתעניינות בשטויות. כן. ובדבר, אז אם כן ככה, יוצא שהאדם הופך להיות נפש. אז זה חוויה דומה, בתחום הפילוסופי אומנם, אבל לא בתחום החווייתי, שיש לדקארט. דקארט היה אדם ששאל את עצמו האם הוא לא טועה. כן, לא ספק, ספק מתודי קוראים לזה. אולי אין אלוהים, אולי אין עולם, אולי אני לא קיים. כן? שלוש ספקות היו לו. אולי אני לא קיים, אולי אין עולם, אולי אין אלוהים. ואז הוא הגיע למסקנה, הוא אמר, כן, אבל יש לי ספק בדבר. הספק שלי, יש מישהו שמסתפק, אז אם כן אני קיים. כן? אז מה אני? הוא אמר, אני נפש הוגה. זה מה שאני. עכשיו, זה שאחר כך, השאלה אם יש ממשות לגוף שלו, היא שאלה שהוא צריך היה להוכיח אותה. כן, זה נושא שצריך להוכיח. מתוך כך, מתוך הנפש ההוגה שלו, שהוא הכיר את עצמו כנפש הוגה, הוא התחיל לחקור מה מתרחש בתוך הנפש. כן, הרי זה ודאי לא שהוא קיים כנפש. אז הוא אמר, אם כך, פגשתי בתוכי את מושג האינסוף. מושג האינסוף, מאיפה זה יכול לבוא לי? הרי אני מוגבל. אם כן, האינסוף בא מחוץ לנפש. מסקנה, יש אלוהים. כבר פתרנו את הבעיה השנייה. אם יש אלוהים, מה, הוא ירמה אותי, ישים אותי בעולם של דמיון? אז ברור שיש גם עולם. כלומר, הממשות של העולם אצל דקארט מושגת על ידי קיום האלוהים, לא באופן ישיר דרך החושים. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, לא משנה אם זה שווה משהו, לא שווה משהו, האמירות האלה, זה לא העניין שלנו. מה שאני רציתי להראות זה שיש בנפש, למשל אצל דקארט, יש אפשרות להפשיט את עצמו מעל הלבוש הגופני. למרות שכאשר אדם דוחף אותנו באוטובוס, אנחנו אומרים לו, אל תגע בי, שפירושו, אל תגע בי, וכאילו שהגוף שלי זה אני. יש איזה מין בלבול כזה. אני מאוחד עם הגוף. הזוהר אומר, גופה ונפשה חד הוא. זאת אומרת שבהכרה שלנו יש התאחדות של הגוף והאני. אבל מצד האמת, האני נפרד מן הגוף. הראיה, שאם חותכים ממני איבר, חס ושלום, האני שלי ממשיך להיות אני שלם. אני ממשיך לומר אני, למרות שמשהו מגופי נחסר. אם כן, אנחנו רואים שיש אפשרות להגיע להכרה של הנפש הנפרדת מן הגוף, וזאת היא העבודה שצריך להגיע אליה בתפילה. ובדברו כל טבע, שהיא כוח וחלק מנפשו, ידביק בה רעותה, מה זה רעותה? רצונו, מאוד, ליתן ולשפוך בה נפשו ממש לגמרי. יש פסוק כזה, שפחי כמים ליבך, נוכח בני השם, שפיכה של הנפש, ולהדביקה, בשורש העליון של תיבות התפילה העומדים ברומו של עולם. וכמו שכתוב בזוהר ויקהל הנזכר בהגה, ובעוד שמה כתוב שם, זה ציטוט שוב של אותו זוהר, ובעוד דפומי וסביבתיהם מרחשן, בעוד שפיו ושפתיו מרחשים, ליבו יכוון ראותה, כלומר יכוון את רצונו. אגב, שימו לב שפה כתבו ראותה במהדורה שלפנינו, זה טעות דפוס. זה מזכיר לי את אותה הלוויה ממלכתית. וימליך מלכותיה ויקרב משיחיה. כן, אז זה גם פה, ראותיה. יכוון לראותה, יסתלק לעילה לעילה. מה זה יסתלק ברמית? יעלה. מעלה מעלה, ליחדה קולה ורזה דרזין, לאחד את הכל בסוד הסודות. דתאמן תקיעו דכל ראותין, ששם ההשתרשות של כל הרצונות ומחשבתין והמחשבות. ברזה, פסיק היה צריך להיות כאן, ברזה דקיימה באינסוף, בסוד העומד באינסוף. כן, אגב, יש פה בעיה, כי בתרגום פה, הקלוקל, כתבו בסוף, התרגום כתבו בסוד אינסוף. אותו משפט של הזוהר תורגם לאלה, הנמצא בסוד אינסוף. אז למה פה הוא ראה לכתוב את המילה הנמצא, ופה בלי המילה הנמצא? לפחות שתהיה עקביות בטעות. טוב, ואז יחשב כאילו הוא מסולק מזה העולם, והוא מבני עלייה למעלה, עד שגם אחר התפילה יקשה לו מאוד להפנות מחשבתו לענייני זה העולם. אז זה משהו מאוד עברירי, עליון. לא יודע אם ראיתם פעם אנשים שמתפללים עם כוונות המקובלים, נגיד תפילת מנחה 3 שעות, אז כשהם גומרים, אז הם נראים כמו חייזרים שנוחתים בצלחות מעופפות. נכון? ככה זה נראה בערך. אז זה מה שאומר. עד שגם אחר התפילה יקשה לו מאוד להפנות מחשבתו לעניין זה העולם. ויהיה בעיניו כאילו נופל. הוא מטפס ויורד מאיגרא רמה, מגג גבוה. אתה מכיר? אבל יש כאלה שלא מכירים. אני יכול לתרגם? מבחינתך זה בסדר. טוב, אז לא נתרגם. לבירה המקטע. וכעניין, חסידים... אתה אומר שיש כאלה ש...
מה שמסלגש
זה שכן,
אני רואה שפה
הוא מופיע בסוגריים את הקטע בעברית. לא, ויש אחרים. טוב, בסדר. לבירה המקטע לבוא עמוק. וכעניין, חסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת גם אחר התפילה. כן? הרי במשנה כתוב שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. אבל יש גם בגמרא שהם היו שוהים גם אחרי התפילה. בגלל שהם היו צריכים לנחות בעולם. זה אגב הסיבה לאמירת תחנון בסוף העמידה. למה רואים תחנון? כי האדם נמצא במצב כל כך עליון בתפילה, שהמפגש עם העולם יכול לטמא אותו. לכן הוא צריך מה שנקרא נחיתה רכה. דרך התחנון, ואז הוא מסוגל לעמוד בזה.
אז כמה 5 שעות ברוטו?
מה? 5 שעות מה?
5 שעות?
5 שעות? תלוי, כן, לפעמים 3 שעות, לא תמיד. אפשר הרבה, זאת אומרת, יש אנשים שרוב ימיהם בתפילה, יש דבר כזה. רוב ימיהם בתפילה. יש גם תפילת הרשות, מה? מה טוב בזה? שהם מוציאים אל הפועל את נשמתם. שהנשמה יוצא אל הפועל ברוח ובנפש. ואז הדבר הזה מזכה את העולם כולו. כאילו שהם הפה המתפלל עבור העולם כולו. עצום. אשרי חלקם. כן, אז הגמרא שואלת, אבל מה עם תורה ומה עם פרנסה? כן, מה קורה עם זה? צריך ללמוד תורה, צריך להתפרנס. מאיפה זה בא? אז יש הבדל בין הבבלי לירושלמי בזה. הבבלי אומר, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת, ומלאכתם נעשית. או על ידי, יש גרוסים על ידי אחרים. אבל קודם כל, מה זה תורתם משתמרת? כלומר, הם למדו תורה, הם למדו קצת אמנם, אבל מה שהם למדו זה חזק, זה טוב, משתמר. הירושלמי אומר, תורתם מתברכת. זאת אומרת, אותו מעט יש לו גם תכונה של ריבוי פנימי. ואז על ידי מעט לימוד הוא יודע הרבה. וזו תופעה שקיימת יותר בתלמוד הירושלמי, כי זה התורה של ארץ ישראל. שארץ ישראל מחוברת למקור החיים, ואילו בבבל רק מעתיקים. לכן משתמרת שם. אדם כזה באמת יקשה לו לחיות בקהילה רגילה. נכון. אלא הוא יצטרך לעשות קהילה של אנשים כאלה. או שיתפלל ביחיד. זאת אומרת, זה תפילה מיוחדת. אז תפילה מיוחדת, אז היא מיוחדת. בוודאי. למה לא? מה? לא לפי ההלכה. שמה? אתם עכשיו עולים על מוקשים, חבר'ה. זה לא פשוט מה שאתם עושים. מוקשים חינוכיים. לפי ההלכה אתה אומר, אני חייב להתפלל בציבור, במניין, נכון? כן? אני שואל אותך שאלה, איפה מצאת בהלכה שהאדם, אני פשוט מתלבט מלהגיד את זה, כי זה בעיה, אבל איפה מצאת בהלכה שאדם חייב להתפלל בציבור? אני שואל, תמצא לי. גם אני לא זוכר. כן? מה שכן כתוב, זה שמי שלא מתפלל בציבור, נקרא שכן רע. זאת אומרת, יש כל מיני ביטויים קשים, שאדם שלא פוקד את בית הכנסת, אז הוא כאילו נבדל מקהל ישראל, ולא מתאבלים עליו כשהוא מת, כל מיני דברים כאלה. כן? אבל לא כתוב בשום מקום החיוב העצמי. אלא יש כל מיני דברים שמשתמע. למשל, כתוב שכל מקום שבו יש יישוב של בני ישראל, חייב שיהיה מניין, ושיקראו בתורה, ושיהיה בית כנסת. זה חייב. עכשיו נגיד, אחד, אני יודע מה, גמר את השמירה בשש וחצי. שחרית ביישוב בשבע, עם קריאת התורה. עכשיו, האם הוא צריך ללכת, לחכות עוד חצי שעה, ואז להתפלל במניין, ולשמוע קריאת התורה, ואז ללכת לישון, או שיכול להתפלל ביחיד וישן? מה הלכה? מה אתה היית פוסק לו? אתה הרב של היישוב עכשיו, מה אתה עושה? הוא היה בשמירה הבן אדם, חמש שעות שמר על כולם. ויש מניין, יש קריאת התורה, בסדר. אם אין, זה משהו אחר. אז הוא צריך לדאוג להשלים. אבל אם יש, מעיקר הדין פטור. עכשיו, כמובן שהדבר הזה הוא מאוד מאוד לא חינוכי, ולכן אני מבקש לא להפיץ אותו.
טוב.
אז לכן אמרתי, אותו חסיד מיוחד, לכן מה שאתם אומרים, נתיר לו שלא להתפלל במניין, התשובה היא כן, נתיר לו שלא להתפלל במניין. כי התפילה שלו מרימה את כל העולם כולו.
לקחת אותו, במקום שישפיע עליי, הוא יתנתק
ממך. אתה אומר, במקום שישפיע עליך, יתנתק ממך. אולי הפוך. דווקא, אם הוא יתפלל איתך, הוא יתנתק, כי הוא לא יוכל לכוון כראוי, ועד רבה, אתה עכשיו נותן לו להתפלל לבד, אז הוא מעלה גם אותך. שמעתי על איזה צדיק אחד בשכונת בית וגן, שכחתי את שמו, שהיה מתפלל תמיד ביחיד, אבל תפילה חבל על הזמן, אחר כך היה הולך לכל המניינים כדי לענות קדיש וקדושה. ממניין למניין, והוא היה שם הולך כדי לבדוק שאנשים מתפללים כראוי, שיש להם סידורים, שהכל בסדר, וכו' וכו'. בסדר? מה אתה אומר?
לא מצד ההלכה, יכולה גם להבין, המעלה של עשרה אנשים, יותר גבוהה מכל מה שאחד יכול
להשיג
לבד.
אתה צודק.
אתה צודק.
אתה צודק לחלוטין. זה באמת רבי יהודה הלוי אומר בכוזרי, שתפילה שאיננה בציבור, ספק בכלל אם היא תפילה. נכון, הוא כותב את זה. אבל גם אם הוא כותב את זה, יש גם יוצאים מן הכלל. אותו רבי יהודה הלוי אומר שבזמן ששכינה הייתה שורה בישראל, היו יחידים שבעבודתם הפרטית היו מעלים את הכל. אבל הוא אומר, כזה רק כשהשכינה שורה בארץ ישראל, כשלא, אז אין לנו יכולת להגיע לזה. אבל ככה הוא כותב.
מה, היה שלו של כולם?
מה? של כל העולם. הרי החסידים הם אנשים שאוהבים את כל העולם. כיוון שהם אוהבים את כל העולם, הם מעלים את כל העולם. מה אתה אומר? למה אנחנו מתפללים? למה אני צריך להתפלל אם יש מישהו שיתפלל? נכון. מצד זה אתה צודק, אבל זה לא מספיק להיות מסודר דרכו, רוצים לשתף אותך. כלומר, זה מדבק. כלומר, ברגע שאחד כזה מתפלל, פתאום גם אצלך מתעורר חשק עצום להתפלל בבית הכנסת ובמניין, ואתה לא יודע מאיפה זה בא לך. אתה לא יודע שזה בא לך מזה שהיה, יש איזה צדיק אחד ביער שהתפלל. בסדר? אבל זה משם בא לך.
איך הבן אדם לא יודע שהוא...
היה פעם בפולין, היה איזה יהודי אחד, ידוע שהיה מתפלל, היה חי ביערות. צדיק מתבודד, היה חי ביערות. ופעם אחת היה איזה משהו, אני לא זוכר מה, ששאלו את הרב קוק, הרב קוק היה בירושלים, שאלו את הרב קוק למשהו והוא התנגד, לא זוכר מה זה היה. ואז בפולין אותו חסיד אמר, יש צדיק אחד בירושלים שקוראים לו אברהם שמתנגד לזה וזה. כלומר, הוא ידע, הוא הרגיש את זה. טוב, כן? היום אפשר להגיד שהשכינה שורה. היא הולכת וחוזרת. היא הולכת ושורה.
קיבוץ הגלויות.
כן, קיבוץ הגלויות. עכשיו יש כמה דברים שעדיין חסרים קצת, כן? הנבואה עוד לא חזרה. וכנראה זה קשור למקדש באיזושהי צורה. המקדש עוד לא חזר. יש הרבה בעיות. כן? אבל, ברוך השם, זה לא מה שזה היה פעם. יש הרבה, היום יש יותר אור בעולם. כן? האם רבי יהודה הלוי היה מסכים שנתפלל ביחיד?
היום.
לא נראה לי. אבל הוא לא פה כדי שאני אשאל אותו. כן.
בהלכה,
אותו שגים,
עדיף תמיד להתפלל במניין, אבל במידה באדם הוא מרגיש שצריך להתפלל ביחיד, אז הוא יכול להתפלל גם ביחיד.
כן, יש מצוין, זה מה שאני אמרתי. כן, שזה לא חיוב מוחלט, זה חיוב אך לא מוחלט. זה דבר מוזר, אבל זה קיים. טוב. איפה היינו? אז יש מושג כזה של חיוב אבל לא מוחלט. יש דבר כזה. מה זה אומר? זה אומר מה שזה אומר, שזה חיוב אבל לא מוחלט. מה אתה מסובך לזה? בלי פלפולים, בבקשה. טוב. והוא שכתב גם האריז"ל, הטעם על זה. כדי להשהות עוד המוחין וכו', והוא עניין מאמר המזל, המתפלל צריך שייתן ליבו למעלה. מה זה למעלה? לעולמות העליונים. וכל כך תרבה ותתלהט, אהבתו יתברך בכוח נפשו, עד שיהיה חושק ומתאווה באמת, שבדברו אתה, אותו הדיבור הקדוש של איזה תיבה מנוסח התפילה, שימו לב פה להדגשה האנטי-חסידית המובהקת, כן? שלא לשנות מהנוסח. תהיה נפשו יוצאת מהגוף לגמרי, ותתעלה ולהתדבק כביכול בו יתברך שמו. אז קודם כל צריך להפשיט את הגוף, ואחר כך להוציא את הנפש מהגוף. זה שני דברים שונים. להפשיט הנפש מהגוף זה להסיר מעליו את ההתעניינות בדברי הבלים. אבל אחר כך האדם רואה את עצמו כנפש בלבד, והנפש הזאת מתעלה. וזהו שכתוב... מה? כן, זה כמו, זה, הוא צריך לחוות את זה. וזהו שכתוב כאן, ולעובדו וכולי, ובכל נפשכם. כן, מה זה בכל נפשכם? לך לעובדו, זה תפילה, בכל נפשכם. וכן מה שאמרה חנה, ואשפוך את נפשי לפני השם, והוא מבואר. וכן יש לפרש מאמרם ז"ל. אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו. והיינו, היינו להעלות ולדבק בתפילתו את נפשו למעלה. וכפו פירושו שור, מה? שורשו. כן, יש פה טעות בניקוד. פירוש שורשו, השורש שלו. מלשון וכיפתו לא רעננה. אז כיפה שמה הכוונה לשורש. עכשיו, יש המילה כף, כן? מה זה כף? יש, משה רבנו רצה לדעת את השם, נכון? אמר, הרי נינה את כבודיך. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תשמע, זה קצת קשה מה שאתה מבקש, תיכנס לנקרת הצור, כן? ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי. וסקותי כפי עליך עד עוברי. והיה בעבור כבודי, ואסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אז מה זה הכף הזה? כף זה מה שמוסיפים למילה אני. כן? אני, א', נ', י'. אם מוסיפים כף, אנו, חי. כן? אז הכף זה מה שמייחד את האדם, לשורשו. מייחד את האדם. אני, האני שלי שונה מהאני שלך. במה זה בא לידי ביטוי? קוראים לזה אנוכי. האנוכי שלי שונה מהאנוכי שלך. אם היה לי רק אני, אז זה לא היה הבדל בין אני לאני. הקף היא נותנת ייחוד.
אם אתה שם
קף, קף פה וקף פה. לא, זה לא אותו דבר. לא, לא, כי לכל אחד יש קף. קף זה הכלי שבו יוצרים. ואני נוצרתי אחרת מאיך שאתה נוצרת. כלומר, את האמת, גם אתה נוצרת אחרת מאיך שאני נוצרתי. מה זה? זאת אומרת, כדי לשמור על הזהות של משה, צריך לשים לו קף. כי הקף זה מה ששומר על
זה.
לא, אם פוגש את שורש החיים שלו, אז האני שלו ייבלע בשורשו. ואז הוא יובד. ולכן הקדוש ברוך הוא שם לו קף כדי לשמור על האישיות הפרטית שלו, על הייחודיות שלו. יפה. טוב. אגב, כמו שכתב רבנו יונה ז"ל, פרק אין עומדים. בעניין המתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה. זה לשונו הקדוש שם. כלומר, עכשיו ציטוט, כן, של רבנו יונה. שיחשוב בליבו כאילו עומד בשמיים. ויסיר מליבו כל תענוגי העולם הזה וכל הנאות הגוף. כעניין שאמרו הקדמונים, כשתרצה לכוון, פשוט גופך מעל נשמתך. כן, כאילו שזה בגד. שצריך להסיר, ולאחר שיגיע לזו המחשבה, יחשוב גם כן כאילו הוא עומד בבית המקדש, שהוא למטה. מפני שעל ידי זה תהיה תפילתו רצויה יותר לפני המקום. מפי מורי הרב נרו. עד כאן לשון רבנו יונה. מה זה נרו? מה? נרו יאיר, לא, כתוב נרו, נון רש ו. מה? נטרה רחמנה ופרקה, כלומר ישמרהו הרחמן ויושיעהו, יצילהו. בסדר? זה מה שכן, נרו. יש כאלה שמזה התפתח אחר כך נרו יאיר. כן, ואז עשו ראשי תיבות, נון יוד. אבל במקום זה נרו. זה כמו שליטה, כמו שהיום שליטה, זה אומרים נרו. מה?
יש הרבה רבנים במשפחה הזאת.
כן, משפחת שליטה, זה, כל הרבנים הם המשפחה הזאת, אבל כשהם מתים, הם מאבדים את השליטה. ומודעת, אני חושב שזה פשוט טעות. זה לא שזה של משפחה. זה ראשי תיבות, של שיחי לאורך ימים תביא ממן. כן? ואז מי שלא מודע לזה יכול לחשוב שזה של משפחה, אבל זה לא של משפחה. כן, איפה אנחנו? לפי הכתוב, אחרי התפילה, כאילו אדם נופל, הוא מטפס ויורד. איך מטפס אם נופל, תודה. כן, אם עלה, איך יורד? אם יורד, איך עלה? פשוט, הוא יורד, אבל הוא מעלה בירידתו, על ידי פעולת הירידה, יש לו איזה מין פעולה, הייתי אומר, רטרואקטיבית. הוא למשל, כשאור מתרחק, אור מתרחק, אז הוא עדיין מאיר אחורה. אבל הוא הולך, הוא מתרחק. אז גם האדם הוא כמין אור שהולך ומתרחק מן העולמות העליונים, ודווקא הוא ממשיך איזה מין הערה אחורית, אם אפשר לומר, כלפי העולמות. שלום טוב לרב. בספרו של רב יסחר שלמה טייכטל, אם הבנים שמחה, מציין מעלתם של בוני ישראל בפועל. הוא לא מדבר על בוני ישראל. מה? לא. מעלתם של בוני ארץ ישראל. כן. ישראל זה שם של מדינה, היא לא הייתה קיימת בזמן בעל עמים עבדים שמחה. אז קראו לזה ארץ ישראל, נכון? פשוט טעות. מעלתם של בוני ישראל, או ארץ ישראל, בפועל, לעומת צדיקי תורה ולימוד. האם האדם שמתפלל ומוציא לפועל, נצור לשוני מרע, ולמקל אליי נפשי תידום, לאחר... לא, בסדר, אני מבין שהוא רוצה לרמוז, ואני לא מסוגל להבין רמזים. אני אדם פשוט.
לא, יש
מכסה
שמתיים
בשאלות. הבנתי. לא, 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 לא. הוא פשוט קטע משפט, ואני לא מבין מה הוא רוצה. הוא חושב שאני אבין רמזים. התשובה היא שאני מסרב לנסות לעשות מאמצים להבין מה שאדם רומז. בשאלות באינטרנט. יכול להגיד מפורש מה הוא רוצה. טוב, הלאה. אז עכשיו, אם כן, רבנו יונה אמר בשם הרמב"ן, נכון? בשם רבו. ההמשך. לאחר תפילתו, האם זאת מטרה עיקרית בתפילה, תפילת האדם לבורא, או הרצון להתנתק מהעולם הזה ולהתחבר עולמות עליונים נשגבים? תודה. הרגע, לאחר תפילתו, האם זאת מטרה עיקרית בתפילה? הבנתי. כלומר, האם המטרה היא מה שבא אחרי התפילה, או מה שמתרחש בזמן התפילה? אם אני הבנתי נכון את השאלה. זה תלוי במעלת האדם. יש אדם שהמעלה שלו נמדדת במה שהתפילה שלו פעלה במציאות. ויש אדם שעצם התפילה שלו היא המעלה העליונה. זה כמו שלמשל אדם אוהב את חברו. האם האהבה היא חשובה בגלל שעל ידי שהוא אוהב את חברו הוא גם יעזור לו בשעת צרה? או מעצם זה שהם אוהבים, גם אם אין צורך לבטא את זה בשום דבר. ברור שהאהבה העצמית היא הרבה יותר גדולה מאשר הביטויים של האהבה. כי הביטויים של האהבה הם רק ביטויים. שלום לרבנו, ומדוע לאליהו במערה אין צורך בכף ההפטרה? שמעתי שהכף כפי זו, הכף כפי, כף כפי זו הכף של הכתר. והתפרקות הפיקציה הערבית והירדנית בפרט. שבוע טוב ובתקווה שמחר יהיה חג. אמן. נכון. למה לאליהו במערה אין צורך בכף? אני לא יודע. אבל כתוב שם אולי בגלל שכתוב וילת פניו באדרתו. אז לא היה צריך עוד משהו. אולי. כן.
לפעמים אבל הביטויים הם יותר חזקים
מהמעשים. לפעמים הביטויים שהם המעשים יותר חזקים מעצם הדבר.
אבל אנשים מצהירים כל מיני הצהרות, אתה בא לפרוט אותם לכסף קטן כלום.
צריך לבדוק אם ההצהרה היא אמיתית. למשל, אתה אומר, כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. עכשיו, הדבר הזה, מה הוא אומר? זה אומר שאותו אדם, אם יכול היה להביא את העולה, היה מביא אותה. ולכן הרצון שלו הוא העיקר. עכשיו, מה אתה אומר? אם אחר כך נביא לו אפשרות להקריב עולה והוא לא יקריב, אז נדע רטרואקטיבית שכל האמירות היו בלוף.
כשמחדם
יהיה עולה,
צריך לתת
צדקה
כל
יום אפשרי.
יש
כבש.
הוא לא עושה את זה.
מה זה? מי אמר לך?
היום אומר הכאילו הזה. זאת אומרת, הכאילו, מה, אני חושב שכל יום אני הולך להביא כבש למקדש?
אני חושב כל יום שאם יהיה אפשרות להביא עולה בפי דיני הבאת עולה, אני אביא. כן. יש עולות שצריך להביא, לא? למשל עולת ראייה. צריך להביא, נכון? אדם לא חייב להביא עולה בכל יום. אני לא יודע, מה שאתה אומר שעולה זה 1,000 שקל, אני חושב שב-800 שקל אתה מוצא כבש ממש טוב. או שאני טועה.
יש הוצאות מסביב.
יש מה?
הוצאות מסביב.
הוצאות מסביב. זה גם נכון, זה נכון. להביא את הכבש וכו'.
יום העבודה.
יום העבודה, כן. יש כל מיני דרכים להסתדר עם זה. כן. הוא מודעת, כן, דבר ידוע, שרבנו יונה היה תלמיד קדוש השם הרמב"ן ז"ל. ודבריו הם מה דברי הרמב"ן ז"ל בפרשת אחרי. בפסוק את משפטי תעשו. וגומר, וזה לשונו שם, והעוזבים כל ענייני העולם הזה ואינם משגיחים עליו כאילו אינם בעלי גוף, וכל כוונתה ומחשבתם בבורם בלבד, כאשר היה העניין בחנוך ואליהו בהידבק נפשם בשם הנכבד, יחיו לעד בגופם ובנפשם. וזהו גם כן מה שהביא רבנו יונה בשם הקדמונים. פשוט גופך מעל נשמתך, היינו שכל כך יהיה הגוף, ענייניו, ותענוגיו, מבזה בעיניו נמאס, עד שיהיה לו תשוקה עצומה להשליך נפשו מנגד. ושתהה כל תשוקת נפשו בבוראו יתברך שמו, כאילו אינו בעל גוף, אלא כאחד מצבא המרום, המשמשים במרום, מופרשים ומובדלים מכל ענייני העולם הזה. זה צריך לקרוא 3 פעמים ביום, הסיפור הזה. וזהו כוונת רבנו יונה ז"ל, שיחשוב בליבו כאילו עומד בשמיים, היינו שירגיש בעצמו שהתבטלו אצלו כל הרגשות הגוף, שהוא עפר מן האדמה, וכל הרגשותיו יהיו בענייני הנפש, לקושרה בשורשה בשמיים באהבה רבה, עד שאם היו מעמידים נגד עיניו איזה תענוג מתענוגי העולם הזה שנפשו של אדם מחמתן, היה מואס בה תכלית המיאוס ושנאה, וזהו אוהבי השם שנאו רע, וזהו הללו את השם מן השמיים, הללו הוא במרומים. כלומר, כאילו שאתם עומדים במרומים. כן. אתה שואל שלכאורה הדברים האלה עומדים מסתירה לדברי הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק, שאין לנו יכולת לדמות חיים רוחניים, ויש אנחנו נתונים בגוף. אבל הרמב״ם בעצמו שם כותב שאף על פי שאי אפשר לדמות את הכל, אי אפשר לדמות את העולם הרוחני כי אנחנו נתונים בגוף, אף על פי כן משהו מזה אפשר לקלוט דרך מידת הכבוד. נכון? שאנשים יכולים לראות, אפשר לראות את זה, שאנשים מוכנים להקריב בריאות, כסף, תענוגות בשביל הכבוד, ולפעמים את חייהם בשביל הכבוד. כן? אז זה סימן שיש באדם משהו שיש לו אינטואיציה של מה שלמעלה מהחושים.
פה זה הרבה יותר מאינטואיציה, מה
שנפרד. כן, אבל זה ציורי הדמיון של הנפש. זה לא השגה, משהו אחר, זה ציורי הדמיון. וככה הנפש שלנו עובדת. כן. האם דבר כזה גם בארץ ישראל המתפתח?
מילא בגלות, כשהם עומדים בגלות מחמש, בארץ ישראל, אבל כל הזמן
דיבר על שני... אנחנו כבר לא בארצות המתפתחות.
זה?
אנחנו לא ארץ מתפתחת.
לא, כלומר שמי ישראל, ארץ ישראל נבנית, הקדוש ברוך הוא מבטיח כל
ההבטחות,
וכל
ההבטחות מתחילות,
כולם
הבטחות
חמוריות לכאורה. נו, אז מה? תעזוב את הכל, הוא כותב פה, כן? עוזבים כל עניין העולם הזה, אינם משכחים על האדם, עוזב את הסדות שלו, עוזב ככל,
לא
יכתב,
לא... למה? למה לא? למה כן? כי זה התפילה. על מה הוא מדבר כאן? על מה הפרק הזה מדבר? מזכיר לך שאנחנו עסוקים כאן בענייני התפילה.
אבל לא יודע, כשאדם יש לו חולה בבית, הוא חושב על החולה כשהוא מתפלל.
לא.
הלו.
לא.
אז אמרנו...
כשאדם מתפלל, הוא קודם כל מפסיק לחשוב על כל ענייני העולם הזה, כולל על החולה שיש לו בבית. מפסיק לחשוב על זה. הוא מעלה את נפשו למעלה עליונה שהיא מנותקת מן הגוף ומתעניינת רק באידיאלים. ואז הוא מתפלל במצבו זה על החולה.
איך נזכר בו?
איך נזכר בו?
כי... שיקה,
אני אזכר למה נזכר בו. כי באותה שעה שהוא שם, אז הוא רואה את החולי, את החולי של אותו חולה, כחילול השם. כלומר, זה לא יכול להיות. כן, כלומר, הוא עושה את זה מצד האידיאל שבזה. זה לא מצד האינטרס הפרטי אישי שלו, אלא הוא אומר, איך אפשר שיתחלל שמו יתברך על ידי שפלוני חולה? זה לא יכול להיות. לכן הוא מתפלל על זה בכל דיבור, בכל נפשו, מאהבת השם שיש לו. בסדר? כתוב שכשאדם מתפלל על חברו, הוא צריך להיות חולה מזה שחברו בצרה. נכון? ויחל משה, שעשה את עצמו חולה. כן, אז הוא קודם כל לקח מאוד ללב את זה שעם ישראל נמצאים בצרה. מתוך כך הוא ריכז את מחשבתו ועלה למעלה למעלה בלי כל קשר לגוף, ואז התפלל על תקנתם של ישראל מצד האידאל שבזה, שלא יתחלל שם שמיים, כפי שעולים הפסוקים עצמם אגב. לכן ודאי שזה שייך מאוד מאוד לארץ ישראל המתפתחת ואפילו המפותחת. כן, כי אנחנו כבר לא בארץ המתפתחת, אנחנו נכנסנו ל-OCD. נכון? בבקשה.
מה חילול השם בזה
שאדם חולה? מה חילול השם בזה שאדם חולה? יש הרבה חילול השם בזה שאדם חולה. כי האדם נברא בצלם אלוהים. הוא אישיות שעומדת במרכז כל ההוויה, על ידי ההכרה והבריאות שלו. ופתאום כל זה הלך פייפן בגלל שיש לו כאב ראש, או כאב בטן. זה נורמלי, תגיד. זה לא סקנדל.
בגלל משהו שהוא עשה, אבל
לא? אז מה אם זה בגלל משהו שהוא עשה? אבל חילול השם יש כאן? מה? בגלל שעוצמת החיים שאתה צריכה להתגלות דרך אותו אדם לא מתגלה, ואז אותו צלם אלוהים לא בא לידי ביטוי. עכשיו אם נוסיף, אם האדם הזה הוא מישראל למשל, מעם ישראל, ואז עכשיו הוא יתחיל לעלות כסף לקופת המדינה. ואם הוא יעלה לקופת המדינה, נוכל לקנות פחות טנקים. פחות טנקים, פחות עוצמה. פחות עוצמה, יותר שלטון של האומות עלינו. מתחלל שם שמיים. אז מה? בשביל, אתה לא רוצה שיהיה לנו יותר טנקים למענך? השם יתברך. ולכן, נא לטפל בבחור הזה, שיפסיק להיות חולה, שנוכל לקנות טנקים, כדי שיתקדש שמך בעולם. נכון? טוב, שלא יגידו שהיהודים הם חולים, וכו'. כן. בהסבר הראשון שאמרנו שלא דווקא ישראל,
כל בן אדם שהוא חולה בעצם, זה יהיה הוצאה לפועל של...
נכון.
חילול
השם מצד עצם הדבר, שאין גילוי השם, זה חילול, שון חלל, משהו נשאר חלול בעולם. אפשר להגיד, כן, זה הצער של האידיאליות העליונה בהיפרדה מהופעתה במציאות, ועל זה בוכים בתיקון חצות. תיקון חצות שאנחנו מרגישים צער בעולם, ואנחנו יודעים שהצער הזה הוא הד קלוש של הצער העליון. יעיין נקבודו ואורות, בחלק הנקרא ארץ ישראל, בפסקה האחרונה שם. כן.
בסוף
שאלה,
להגיד
לי
שישראל חולים, אבל אני אומר את העולם מבינים שיש בעיה שהאדם יהיה חולה?
ודאי שמבינים את זה. במיוחד אומרים ככה, זה עם השם? העם הזה אומר שהוא עם השם, אז למה הם חולים? כן? עם השם אלה ומארצו יצאו. כן, כתוב ביחזקאל. ויחללו את שם קודשי, באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. ולכן, הקמת מדינת ישראל היא קידוש השם הגדול ביותר בהיסטוריה שנעשה אי פעם.
אני נכנסת למדינת ישראל, ואתה נכנסת לא עושים, ולא בתחולים פה. זאת אומרת, השאלה שלו במקום. זאת אומרת, אף אחד לא מצפה שלא יהיו חולים, ולא
יהיו זאת. למה? אנחנו רוצים שלא יהיו חולים. פעם הייתה פה מלאריה. כן? מדינה שיש בה מלאריה בהיקף גדול, היא לא מדינה מפותחת. ברוך השם, אין מלאריה במדינת ישראל. יש פעמים קדחת הנילוס ועושים איזה סקנדל. כן. פרק תדבב. ומה שכתוב, ובכל נפשכם. ידוע פלוקתת רבותינו זל, בכמה דוכתה בשס. לחן מן דאמר תיבת כל פירושו כולו, ולחן מן דאמר פירושו מקצת וכל שהוא. וכן הוא העניין כאן, שניהם אמיתיים. מה זה בכל לבבכם, בכל נפשכם? אז מה זה כל הנפש? כי כמה בחינות ומדרגות יש בזה. כל אדם לפי כוח טהרת ליבו או מחשבתו. שהאדם שכוחו יפה בטהרת המחשבה והכוונה יוכל לדבק את כל נפשו. מגודל האהבה והתשוקה לא יתברך שמו. וכל אחד לפי כוחו. וגם לפי עניין הכנת טהרת ליבו אז, כי גם לא כל העיתים שוות באדם בטהרת המחשבה. רק זאת ראוי ונכון שעל כל פנים יראה שתהיה כוונתו רצויה להידבק בו, לדבק לו יתברך באהבתו וטהרת ליבו, מקצת נפשו בכל טבע. לכן אמר הכתוב, ובכל נפשכם, דלהבה משתמע, כדי שזה יהיה משתמע, לתרי אפי, לשני צדדים, כנל. כל אחד לפי כוחו מדרגתו והכנתו. זאת אומרת, המילה כל, יש לה גם משמעות של כל ממש, יש גם משמעות של מקצת. אז זאת אומרת שבכל טבע וטבע, גם לפחות מקצת נפשו ישים. ועיקר הכנה לזה הוא לפי הנהגתו כל היום והלילה בתלמוד תורה ומצוות. אם במהלך היום והלילה הוא עסק כראוי בתורה ובמצוות, ממילא זה מזכך את נפשו באופן כזה שבתפילה הוא באמת יכול לשפוך את כל נפשו. אבל אם הוא לא הכין את עצמו, נגיד הוא עשה שטויות כל היום כולו, אז גם התפילה שלו נראית כך. ומדרגת חנה הייתה ששפכה בתפילתה לפניו יתברך שמו כל נפשה. לכן אמרה, ואשפוך את נפשי וכו', ושפיכה פירושו לגמרי כידוע בשס. והיינו, מה זה שהיא שפכה לגמרי? הוא מסביר לך, רציונליזציה. שלא נשאר לה שום רצון לענייני העולם הזה, כי נפש פירושו רצון, כמו שכתוב, מה תאמר נפשך ויעשה לך, ורצון הכללי קשור בכלל לנפש. והנה כל הנעל בעניין התפילה שעיקרה שפיכת הנפש לדבקה לא יתברך בכל תורה לבריאות, היינו שפיכת כלל הנפש לא יתברך בלא כוונה והבחנה בבחינת הפרטים הכלולים בנפש. יש פה כל מיני מרכאות שהוסיף פה המנקד, מיותרות לגמרי. אמנם יש מדרגה יותר גבוה מזה, והוא לכוון בבחינת הפרטים הכלולים בנפש, אלא שצריך חינוך להרגיל לעצמו ממדרגה למדרגה, שאחר שכבר הורגל בתפילתו איזה זמן בעניין שפיכת והידבקות כלל הנפש, אחר זה יעתיק עצמו לכוון בבחינת הפרטים שנפשו כלולה בהם. כלומר, יש באדם כל מיני פרטים של הנפש, וגם אותם הוא צריך להתאים לרצון העליון. לאיזה דוגמה, יש לאדם שכל, יש לו גם דמיון, רגש, רצון, גוף, כל אלה הם חלקים שונים של נפשו, ואת כולם הוא צריך לכוון לרצון העליון. כלומר, שדמיונו יהיה דמיון הרצוי לפני השם, שמגלה כביכול את הדמיון העליון, ושכלו כנ"ל, ורגשו כנ"ל, גופו כנ"ל. וצריך שתדע שאף בהתפללו במדרגת התקשרות פרטי הנפש זה בזה, לא יניח מקומו מהתקשרות כלל הנפש. כי הוא פרט הצריך לכלל, הוא כלל הצריך לפרט. היינו, שקודם התפילה העיקר לקשר כלל נפשו ורצונו המקיפים כלל פרטי כוחותיו ורצונותיו להיכלל באור השם. כלומר, זה כוונה כללית קוראים לזה. ועל כל תיבה ותיבה שמתפלל, ידביק פרטי כוחות נרן. נפש, רוח, נשמה. ועל פי... מה? לפי כוחו. כן?
כל מילה עכשיו
צריך לדעת על פי כוחו, לפי כוחו, נכון. יש כאלה שיודעים על כל טבע וטבע לעשות את זה. ועל פי כוח התקשרות הכללי, יומשך קו אור ישר על כל פרט, שיוכלו כל פרטי רצונו להיכלל בהתקשרות כוח המקיף הכללי. מובן? ועיין עץ חיים, דרושי עיגולים ואושר, וזהו עניין המבואר שם. שקו האור שנמשך מאור אין סוף ארוך הוא לא הגיע עד קצה תחתית המקיף, ואין מבוא שערים פרק ב', ויובן עניין המקיפים זה תוך זה, הנעשים דרך המשכת קו האור, היינו שכל כוח פרטי לפי מדרגתו צריך לקשרו בכלל, וגם הכלל הוא לפי ערך הפרט, וראשית קו האור המשובח הוא המשכת מחשבה הכללית לליבה, נמצאת על יכול גופה שכל תיבה נמשכת מהאבל הלב, והוא מבואר למבין מדעתו. טוב, מה שהוא כתב כאן, הפסקה הזאת, היא לא אמורה להיות מובנת, זה פסקה למקצועיים, מקצוענים. זאת אומרת, יש כמה פסקאות בספר הזה שמכוונות לאלה שזה עסקם לעסוק בסתרי תורה, זה פה דוגמה לזה. כי ידוע שנפש האדם בכללה היא כלולה מגימל בחינות פרטים. עכשיו הוא יסביר לנו מה זה פרטי מידות הנפש, אז זה הסברנו בשער א', נכון? שהנפש בנויה משלושה מישורים. הלו הם נפש, רוח ונשמה, והם נרן, שהם עצמם גימל בחינות, מעשה, דיבור ומחשבה, שזה כל האדם. וגם בכל טבע יש שלוש בחינות, מעשה, דיבור ומחשבה, שהם נרן, והם אותיות ונקודות וטעמים שבה. כמו שכתוב בהקדמת התיקונים, טעמי אינון נשמתים, כלומר טעמים כמו נשמות, וניקודין רוחין כמו רוח, ועטבין, דהיינו אותיות, נפשין כמו נפש, וכן מיטה ברש תיקון סמך זין, אין שם. זאת אומרת שיש בתיבות של התפילה, המילים שאנחנו אומרים בעברית, זה בנוי מנקודות, מאותיות ומטעמים. אז הטעם זה נשמת הדבר. נכון? כלומר, כשאני קורא בתורה בטעמים, אז בטעמים לפעמים יש עצירה, לפעמים יש עלייה, ירידה, התרגשות, קור רוח. מה? איפה יש טעמים בתפילה? אין טעמים בתפילה, אבל מביאים פסוקים. כן? ויש הנקודות, זה מה שמחיה את האותיות. האותיות הן לא ניתנות לביטוי בלי הנקודות. אז הנקודות הן כמו רוח שמחיה את האות. והאות עצמה היא כמו הנפש, כמו הכלי שצריכה החייאה. איזה מושג שגם נמצא אצל רבי אברהם בן עזרא. אז יש טעמים, נקודות ואותיות. תגיד, אבל זה לא נכון, בכתבי הארי מצאנו ארבע בחינות, ואף שבכתבי האריז"ל מחלקם לארבע בחינות, תנתא כידוע, כלומר, טעמים, נקודות, תגין ואותיות, הכל אחד. ועיקרם הם רק שלוש בחינות שורשיים, כי בכל ספר התיקונים מחלקם רק לשלוש בחינות תנא, כלומר, טעמים, נקודות ואותיות לבד, ולא נזכרו בו עניין התגין של כל האותיות. רק הגימל זיונין של שעת נסגץ, שם העניין בפני עצמם. כלומר שהאותיות שעת נסגץ, שזה שין, עין, תת, נון, זין, גימל וצדיק, יש להם שלושה זיונין. מה זה זיונין? תגים קטנים ששמים על גבי האותיות האלה. והטעם מפורש, בזה מפורש בעץ חיים שער תנתה פרק ו', זה לשונו שם בקיצור. גם בזה יובן, הנה, כאן מצטט מדברי אריז"ל. גם בזה יובן עניין מאמר התיקונים, כי פעם הוא אומר כי האותיות הן גופה, ובמקומות אחרים מצאנו כי האותיות נפש. אם כן האותיות נקראים גוף, והתגין וכולי הם הנפש לאותיות. וכמו שהנפש אינה נפרדת לעולם מן הגוף, כך התגין אינה נפרדים מאותיות בספר תורה לעולם. מה שאין כן הנקודות וטעמים וכולי. כי התגין הם משתתפים ומתחברים בעצמות האותיות שהם גוף, והתגין הם כללות האותיות. ובעבור זה אין התגין רמוזים נזכרים בתיקונים, יען כי הם והאותיות משתתפים יחד. כי בהזכיר את הגוף ממילא הנפש בכלל, בכלל כי הם משותפים כנל עד כאן דבריו ואין שם באורך. כלומר, בקיצור, יש פה הערה צדדית לגבי מה עושים עם התגים. אז מה התגים? זה חלק מהאותיות, כן. תגים, אם תסתכל בספר תורה או במזוזה או בתפילין, אתה תראה שעל גבי האותיות יש צ'ופצ'יקים. צ'ופצ'יקים כאלה שבולטים.
מלמעלה.
נכון. הם נקראים תגים. תג, זאת מילה ארמית שפירושה כתר. נקרא כתרי אותיות. לא מדובר על התג בעברית מודרנית שעופר ג' לג' וד' לד' וכדומה. לא מדובר על משהו אחר. טוב, עד כאן להיום. שלום.